שלום לכולם. אנחנו בשעה טובה במפגש השבועי שלנו לקראת צי השבוע שבת קודש, ואנחנו לקראת בעצם פרשת השבוע האחרונה לחומש הקדושה, חומש ויקרא. כפי שציינתי, צריך לחזור, כי אנחנו בחודש אייר, יש לנו הרבה הפוגות שבה אנחנו עוסקים דווקא במועדי השנה ולא בפרשת השבוע. צריך לזכור ולהזכיר, מה שנקרא, להודיע, מה שכבר ידוע לכולנו, שברוך השם, קבלת שבת לא מתחילה בשבת אחר הצהריים, שזה כבר שעון קיץ, נהיה כבר מאוחר, אלא לימד לנו קדוש השם מכובד, האריז"ל הקדוש, שקבלת שבת מתחילה כבר ברביעי בבוקר. אתמול בבוקר, כשאמרנו, היום יום רביעי בשבת קודש, כיוונו כולנו, אני מקווה, להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבאה לטובה. והיום בבוקר עם החיוך המפורסם של חמישי בבוקר, שאמרנו היום יום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עם תוספת רוח מהשבת הבאה לטובה. ומחר בבוקר שנאמר, היום יום השישי בשבת קודש, נזכה לתוספת נשמה. וכל זה כדי שאחר הצהריים בואכה הערב שנגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה לנשמה יתרה, ונשמה יתרה זה דבר רציני שמצריך ניגון. הנה ננה יא 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 da 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 ya 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 ma da na na ya 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 ni ni na 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 na
Ya ba ba ya ba ba ba
בתחילת פרשתנו מודגש שהקדוש ברוך הוא לא סתם דיבר עם משה, אלא הוא דיבר עם משה בהר סיני למור, ורש"י ישר שואל מה עניין שמיטה להר סיני. כלומר, מדוע דווקא בציווי שעוסק בשמיטה, מצוין שזה דווקא נאמר בהר סיני, ומכאן רש"י עושה קש, מה רש"י מקיש? הוא מקיש שכל המצוות, כללותיהן ופרטותיהן, נאמרו למשה, איפה? בהר סיני. אז אני רוצה לנסות לפצח בשיעור מהו עניינו הפנימי של הר סיני, גם מבחינת ההיבט של ההר, וגם מהבחינה של סיני. כבר הרחבנו לעניין של הפנימי של סיני, בפרשת יתרו, וגם על היחס בין בהר לסיני, פה העברתי שיעור לפני 4 או 5 שנים, אבל הדברים התחדשו השנה, אז אני רוצה לחזור על מה שלמדנו ולהוסיף. בסדר? בימי העומר מקובלנו לעסוק בפרקי אבות, מדי שבת בשבתו, ומובא במשנה במסכת אבות, גם מי שלא מתמיד, בטח את הפרק הראשון הוא הספיק. אז המשנה הראשונה, משה קיבל תורה מסיני. מקשה, את מרגש מקום ארנה, שתמיד ההילולה שלו בספירת העומר, בנצח שבנצח, משה קיבל תורה מסיני? צריך לומר, משה קיבל תורה בסיני. בסיני, לא מסיני, כי הוא קיבל מהשם, כמו שאומר רומי, נכון? אז מה זה? משה קיבל תורה מהשם, או משה קיבל תורה בסיני, ודאי שזה מהשם. מה, אבל האם משה קיבל את התורה מסיני, מהר עצמו? אז בפירושו הנפלא נוצר חסד, שכדאי לכולם ללמוד אותו, כי זה פירוש מתוק מדבש ואמיתי. אז אומר, מה? כן, נוצר חסד על מסכת אבות. יש הוצאה חדשה בשנים האחרונות, יפה יפה. אומר רק אומרנר, שסיני זה לא בחינת מקום. זה לא רומז לבחינה הגיאוגרפית של ג'בל מוסא, you name it, כן, איפה שזה לא יהיה, בהר סיני, במדבר סיני, אלא סיני רומז למידת הענווה. זאת על פי המדרש, המדרש שאוהב על הגננות, נהל תהילים פרק סמכת, שכל הערים רצו מי יזכה, מי יזכה, כן? שעליו תינתן התורה, הר חרמון, הר הכי גבוה, הר תבוא הכי עגול, הר הכרמל, הר הירוק בכל ימות השנה, נכון, וכולי. כל הערים רצו שכבר ייתן את התורה עליהם, כל אחד יתגאה במידותיו, ורק הר סיני, כן? ענוותן שפל ברך לא אמר דבר, לפיכך השם יתברך בך ליתן את התורה דווקא עליו, שכן הוא יצטיין במידת הענווה. ולאור הדברים הללו מדייק הקומרנר הקדוש בא בפירושו נוצר חסד, אומר שמשה קיבל תורה מסיני. אבל לא רק משה, כל אחד מאיתנו יכול לקבל את התורה רק מסיני. רק באמצעות בחינת הענווה, ולכן משה רבנו שקיבל את התורה, מה הייתה מידתו שהוא הצטיין בה? ואיש משה? ענב, מה סתם ענב? מכל האדם, הפני האדמה. ולכן דווקא הוא זוכה לאחר את הולדת בתורה. בואו נראה את הדברים. בספרו חיים של תורה, לוינשטיין, השם זכור בחיי, הוא מגיד מישרים בבני ברק, מקור א', משה רבנו זכה שתינתן התורה על ידו, משום ענוותנותו. פרשו בספרי דרוש את מתניתין, משה קיבל תורה בזכות מה? מסיני. מחמת מידת סיני שהייתה בו. דהיינו מידת הענווה שמהי טעמה, שמזו הסיבה, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה על הר סיני, שהוא הקטן שבהרים, ולא על הערים הרמים והגבוהים. ובזכות מידה זו שהייתה בו עם משה רבנו, זכה וניתנה התורה על ידו. וכתב בספר פעניח רזה, שסופי התיבות של 5 חומשי תורה, כן? באמת המילה האחרונה זה ויישם בארון במצרים, זה סיום בראשית, נכון? אחרי זה יש לכל מסיים, בשמות וכל הדברים האלה, הקריאות האחרונה. אז יש לנו ראשי תיבות של 5 חומשי תורה, של האות האחרונה בכל חומש, זה בגימטריה קוף קף וו, שזה כגימטריה של תיבת ענב. כן, סוף בראשית ויישם בארון במצרים, סוף מות בכל מסיים, אז זה מם ועוד מם ו-80, סוף ויקרא בהר סיני, כבר הגענו פה ל-90, סוף במדבר זה וו, 96, סוף תורני כל ישראל, זה עוד למד, סך הכל, 126, גימטריה ענב. והכוונה, לפי שדבק משה רבנו, במידת הענבה, ועל ידה זכה שתינתן התורה על ידו, לכך זכה ונחתמה התורה בסוף החומשים על שם המידה היקרה זו. עיין ראש ספר במדבר, מה שמובא שם בשם פעני הכרזה, שבתחילת החומשים חתום שמו יתברך, נותן לתורה. כן, נעשה ב', ו', 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 אנחנו נגיע בסוף של דבר ל... או תיות הראשון של כל 5 תורה, ראשי תיבות של 5 תורה, זה גימטריה 26, י' כ' ו' כ'. והנה בסוף החומשים חתום שמו של השליח לקבלת התורה ונתינתה, משה רבנו, מרמז על מידה זו שעל ידה זכה לכך. נרחיב טיפה במעלת ונחיצות מידת הענווה, כמובן בסמ"ג, ספר מצוות גדול שחובר על ידי רבנו משה מקוצים, ופה בלווין, סימן סמך דלד, זה מעניין, יש פה סיפור מרתק. ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. אזהרה שלא יתגאו בני ישראל כשהקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה. כן? שימו לב, את מידת הענווה הוא למד מלאב, מאיזה לאו? לא, זה לא מצווה להיות ענב, אלא לא להתגאות. ויאמרו שברווח שלם ובעוצם ידם ועמלם עשו והרוויחו כל זה. לא, ולא יחזיק אותו הקדוש ברוך הוא מחמת גאונם. ומכאן אזהרה שלא יתגאה אדם במה שחנן הבורא, הן בממון, הן ביופי, הן בחוכמה, אלא יש לו להיות ענב מאוד ושפל ברך לפני השם אלוהים ואנשים, ולהודות לבורו שחננו, זה המעלה ומוסר השירה כתוב, כן, באזינו, על השם תגמלו זאת, וגומר, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכונניך, ושיבח הכתוב הענבה שנאמר, ואיש משה ענב מאוד. ואמרים לה בירושלמי מסכת שבת פרק כמה, מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענבה עקב לסולייתה, פירוש למנהלה, שנאמר עקב ענבה יראת השם, וכתיב, ודרשת תשרה שכינה על הענבים, שנאמר בישעיהו, ישכון נדקה ושפל רוח, ודרשים מסכת סוטה, יש שם רצף של הגטו, מדף דלת עמוד ב', דפי בגנות, נאמר שם דף יומי, נכון? מתחילה מסכת סוטה, בגנות הגאווה, ושם כותבים שכל המשפיל עצמו, מעלה עליו הכתוב, כאילו יקריב כל הקורבנות כולם, שאמר, זבחי אלוהים, מה אדם רוצה? רוח נשברה. ולא עוד יש את תפילתו מקובלת, שנאמר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ואני דרשתי לרבים עוד, כי אפילו משאלות ליבם את אהבותם, שומע הקדוש ברוך הוא, וממלא רצונם, אף על פי שהתפללו את זה שנאמר, תאוות הענבים, שמעת אדוני, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. תפילת הענבים לא נאמר, אלא תאוות, כן? תכין ליבם. וממש חושבים בליבם. שימו לב, אומר פה הסמ"ג, רבי משה מקוצי. תוכחת הענווה דרשתי לרבים כך, אבל לחברה עליו זה ולמנות אותה בלב זה לא היה בדעתי. בסדר, ענווה זה חשוב, אבל ענווה זה לא מצווה. ומה השם של הספר? של הסמ"ג? ספר מצוות. וענווה זה לא מצווה. אבל אז אומר פה הסמ"ג, וכשהגעתי, גם רבנו משה הרמב״ם לא חיברו ולא יזכרו בשמון הלווין, וכשהגעתי להשלים עד כאן הלווין, שימו לב, אקרן, הראו לי בחלום במרית הלילה, הנה שכחת את העיקר. הוא בא להדפיס את הספר, אומר לו בחלום, חביבי, 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 טעות. את הלאו הכי חשוב לא הבאת. ישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך. והתבוננתי עליו בבוקר, והנה הוא יסוד גדול וביראת השם, והועלתי לחברו בעזרת יהיו חמד לחכמין. אחרי כן עיינתי בספר פרקם עד לסותם, וגרסים לשם בהדיה, עזרה לגסי ארוך מניין, הלכם ברב יצחק, אמר מאחה ורם לבדך ושכת את השם וכתיב, אישה רבה תשכח וכו', איך דרבי הרבין אמר בילאי, אמר כמו שאמר אישה מבפן, ואה לנו אלא מצוות לא תעשה. מסקרן אותי, הרי יש פה רמה חסה שעשה לא תעשה. אז מסקרן אותי, אם הוא כבר ישנים את השימת השעשה לא תעשה, איזה לב עשמה גוצים מהרשימה, כדי שהוא יוכל להכניס את הלב של הלא להתגאות, זה להיות ענוותן. אבל זה ככה אמרת, אני חייב את הסיפור פה, כי עשמה כמו רואים פה סיפור חסידי, עוד לפני החסידות, שאמרו לו, עיקר שכחת. העיקר חסר מן הספר, אם אין ענווה, זה לא שייך. בוא נאמר, אדמו"ר מקדוש מקומרנה כותב לנו על מידת הענווה, היכל הברכה חומש דברים. כי על ידי הכנעה ועין ממש, העולה לרצון, שהוא באמת בלב אמת, יכול ברגע וערף עין מעט להשיג באותו הרגע מדרגות משיח. אדם שהוא ענוותן יכול ברגע לתת למשיח. עכשיו, לכאורה, אני מידע עובד, לכאורה, כן? מה, ברגע אחד, במציאות השנייה, ענוותן, אז אני אזכה למדרגות של המשיח? כותב הזוהר הקדוש, בפרשת בו, חלק ב' דף למד ח', עסקנו השבוע בזוהר, בשביל רשב"י, ל"ג בעומר, אני מקריא את זה מהתרגום, בסדר? באו רבי חייא ורבי יוסף, השתתחו לפניו, כלומר לפני רשב"י, ונשקו ידו, ובכו ואמרו חקיקות עליונים ותחתונים, מרמים ראש בזכותך. עשה הקדוש ברוך הוא ירושלים למטה כמו שלמעלה, עשה רשב"י חומות העיר הקדושה ושעריה. מי שנכנס, לא נכנס עד שיפתחו השערים. מי שעולה, לא עולה עד שיתקנו המדרגות של החומות. מי יכול לפתוח את שערי עיר הקדושה? ומי יכול להתקין את המדרגות של החומות? זה רבי שמעון בן יוחאי. שהוא פותח שערים של סודות החוכמה, והוא מתקן דרגות עליונות. וכתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור ירחה את פני אדון השם. מי זה פני אדון השם? דרשב"י. שמי שהוא זכה מן הזכרים צריך לראות לפניו. אתם מבינים מה כתוב פה? שלוש פעמים בשנה זוכה את פני האדון השם. שואל עזור, מי זה האדון השם? חשבתי, זה בחינת הוויה אלוקים. אומר רבי חייא רבי יוסי, מי זה האדון השם? רשב"י. פעם שוחחתי עם אברהם מלמד, שמזכהו וחייהו. עכשיו זו השיחה הראשונה והאחרונה שלי איתו. באיזשהו מפגש לא משנה לפני הרבה מאוד שנים. ושאלתי אותו מה המקום של הלימוד סוד וזה בלימוד הישיבה, לא משנה מה ענה. אבל אמר לי, כתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון השם. עכשיו אני לא הכרתי את הזוהר הזה. אז הוא אמר לי, כתוב שצריך שלוש פעמים בשנה להגיע לרשב"י. ואז הוא אמר לי, אני משתדל, לא זאת אומרת, משתדל ומקפיד מזה שנים רבות, בכל בין הזמנים, לנסוע למרון. שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך. כך אמר לי. שאני אזכה ליישם שלוש פעמים בשנה את רשב"י. עכשיו, אני חוזר פה לתמיה. דברי רבי חייא ורבי יוסי תמוהים מאוד. היעלה על הדעת? מי זה? האדון השם. ברור, מי זה אדון השם? זה הקדוש ברוך הוא. היעלה על הדעת? שומע, הנה, שלא תחשוב כאילו פה שאני פה, כן, כי... יעלה על הדעת שהאדון השם זה רשב"י, זה עבודה זרה, זה הגשמה. הלו גם רשב"י הוא בשר... רשב"י הוא בשר ודם, הוא בן אנוש, נכון? אז איך הם מסבירים שהאדון השם זה רשב"י? אז יש בחב"ד ביאור... מה? פני אדון השם, מן הכי נאמין. לא בחינת האחור של השם, הפנימיות של השם. וואי וואי וואי, אתה בכלל פה מעמיק את הבור. מלא, ראית את אחוריי. לא, משה רבי את אחוריי. אבל רשב"י, פני אדון השם. סיבכת. אוקיי, אנחנו לא מתואמים, אבל סיבכת פה רגע. רק חיזקת את הקושייה. או שיש לך פירוש אחר, מה זה פני אדון השם?
אולי זה איזושהי
התגלות
של השם.
שאנחנו צריכים לראות אותה? אז בחב"ד יש ביאור יפה, משל, שמבאר את הזוהר הקדוש, שמעתי את זה מהחויזר, רבי יואל כאן, נכיר תודיק לברכה, בחיים חיותו. החויזר מסביר על פי נושא הדרשה של הרבי או של אחד האדמו"רים, שכשהמלך הולך לישון, אז היכן המלך מניח את הכתר שלו שהולך לישון. הרי אתה לא יכול לישון עם הכתר על הכרית, נכון? עכשיו, אם הוא ייתן את הכתר לבן שלו, הנסיך, מה יחשבו? מופס המת, יחי המלך החדש, נכון? שעכשיו יש, כן, מלך חדש, נכון? ירש את אביו. עכשיו, אם הוא ייתן את הכתר לראש הצבא, מה יחשבו? פה הפיכה צבאית, פתאום הרמטכ"ל, הגנרל, הוא נהיה המלך. אז מה עושה המלך? ליד המיטה של המלך יש מסמר חלוד, מעפעפן. מעפעפן, אוקיי? והמלך שהולך לישון, הוא שם את הכתר שלו על המסמר הזה. למה? המסמר הזה בחיים לא יעוף על עצמו, שהוא המלך, כולם מסמר. אומר, זה הייתה המדרגה של רשב"י. רשב"י, נשמת ראיה מהימנה, נשמת משה רבנו עליו השלום, היה כל כך בטל ומבוטל הקדוש ברוך הוא, כמו המסמר שתקוע בקיר ליד המיטה של המלך. ולכן המלך, הקדוש ברוך הוא, בחר להניח את הכתר שלו, את הפנימיות, את הפנים, דווקא על המסמר, דווקא לענווה. על רשב"י. ולכן בעלי הסוד מסבירים שכוחה של ענווה כל כך רב עד כדי כך, שמידת הענווה זה התרופת הנגד, הדבר הכי תחות משקל נגד, נגד המלאך הלא טוב, הלא הוא המלאך הרע. אנחנו נראה בקיצור סמך מם, מלאך המוות, יצרה וכולי. כי המלאך הלא טוב, שזה סמך מם, ואז האותיות א' והזמת שלא מזכירים את שמו, זה בגימטריה 131. שזה בדיוק הגימטריה של ענווה, שזה גם 131 וזה פשט. זה לעומת זה עשה אלוקים. הרי דוד המלך הצטיין במידת הענווה, נכון? הוא אומר, ואנוכי תולעת ולא איש, בר ולא ידע. אחרי הוא אומר בספר שמואל, אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי הכלב המות, אחרי פרוש, כלב המת? כאילו מי אני עם החיי? ולכן דוד המלך דווקא מחבר את פרק קוף למד א' בתהילים, קוף למד א', גימטריה ענווה, גימטריה גם סמכמם וכולי. איך מתחיל פרק קוף למד בתהילים? אתה מכיר את זה בעל פה. אני אגיד את המילה הראשונה, השם, מילה שנייה, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדות מות ממני, מה זה אומר? מידת הענווה, פרק קוף למד א', גימטריה ענווה, עוסק בענווה. ועכשיו נתחיל לחבר את זה לפרשה שלנו, פרשת בהר ובחוקותיי. אומר הצדיק מיבניאל, בספרו זאת התורה, פרשת בהר, מה קורה לפניכם? הנה המפורשים שאלו, למה כששלח הקדוש ברוך הוא את משה לגאול את עם ישראל ממצרים, לא אמר שלחנה ביד תשלח? כי לא רצה ללכת, ואילו בקבלת התורה תכף הוא מיד הסכים, ולא מנע את עצמו. ופרשו שמשה רבנו היה ענב גדול מאוד, כאשר ריד עליו התורה. ולכן כשבא לגאול את עם ישראל, החזיק את עצמו שהוא אינו ראוי, ולכן לא רצה ללכת. מה שאין כן בקבלת התורה, אמרו חרמנו הקדושים, על הפסוק במשלי, גאוות אדם תשפילנו. זה תבור וחרמל, כן, הערים שבאו מסוף העולם, מתגאים לומר שאנו גבוהים, ועלינו הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, ושפל רוח יתמוך כבוד, זה סיני שהשפיל את עצמו שאני נמוך. ועל ידי כך תמך הקדוש ברוך הוא כבודו עליו, וניתנה עליו התורה ולכן כל הכבוד הזה. כמו שנאמר בשמות, וירד אדוני על הר סיני. ולכן כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה על הר סיני, מפני שהשפיל את עצמו לומר שאני נמוך, אזי נתעורר משה רבנו, הלא אני הכי נמוך מכל עם ישראל, ולכן רץ לקבל את התורה, כי החזיק את עצמו ללא כלום. ולכן זכה משה רבנו שהדיבור של הקדוש ברוך הוא היה אליו תמיד. וזה, וידבר אדוני אל משה בהר סיני. ובאמת, שימו לב, אומר המוארוש, זכותו מגן עלינו, הם שני הפכים. כי מצד אחד הר מרמז על גדלות, וסיני מרמז על ענווה. אלא זה מה שקיבל משה רבנו אצל הקדוש ברוך הוא. מצד אחד להתחזק מאוד בעבודת השם יתברך, שזה בחינת ויגבה ליבו בדרכי השם. ואמר רבנו זה בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קכ"ה, שבדרכי השם, בדרכי השם הוא יתברך ובעבודתו צריכים להגביה את עצמו. מה שאין כן מצד שני צריכים להחזיק את עצמו ללא כלום. הרבי מגור בעל אמרי אמס, כן? בנו של השפת אמת, סבא של אדמו"ר הנוכחי שליטה, הוא מקשה. אם התורה ניתנה בהר סיני, כי הר סיני מייצג בעצם את הבחינה הנמוכה, את השפלות, את ההכנעה, את הענווה, אז למה לתת את התורה בהר סיני? תתן את התורה בבקעה, בוואדי, בגיא, תתן בים המלח, המקום הכי נמוך בעולם, לא? יותר נמוכים מהר סיני. אלא שמסביר האמרי אמת, יסוד גדול ואמיתי. זה לא חוכמה להיות ענוותן ושפל ברך, שהאדם הוא בקעה, גיא, שפלה, שאתה דביל, שבאמת אין לך כלום. מה החוכמה? החוכמה זה להיות הר, אבל להיות הר סיני. אבל להיות תותח, שיש לך יכולות, יש לך איכויות, יש לך מה לעשות, אתה יודע, ואם זה תודה שכל מה שיש לך, כל ההר שאתה, זה בעצם סיני. כשאתה קבצן בשוק, מה בעיות הלוותן? אין לך כלום, כל נותנים לך, אתה תלוי באחרים. אבל להיות הר, להעביר שיעור מעולה, כמו שתראה לך, זה לא נפש השם שלך דרכי. זה קשה, אני אומר לך, זה קשה. אבל זה לכם, משה מדבר, השם מדבר עם משה, איפה? לא בסיני, אלא בהר סיני. אומר כבוד תשעת הרבי, זכותו מגנן הרבי מלובביץ, זכר צדיק וקשת לבחה, לקוטט שכות חלק א', שכל יהודי צריך לדעת להיות הר סיני, אבל צריך לדייק, להיות מדויק ומכוון. מתי הוא צריך להיות הר? לנהוג בתקיפות, לרומלתו, היו לא תהיה, לא לוותר. ומתי עליו להתבטל בענווה כסיני? כמו דוד המלך. מועד קטן, בתלמוד בבלי, מה נאמר עליו דף דזן, כמדומה לי? שהוא מכונה עדינו העצני, נכון? שהיה מקשה עצמו כעץ בשעת המלחמה בשדה הקרב, ומעדן עצמו כתולעת בבית המדרש. הענווה האמיתית והשלמה היא פועל יוצא גם של בחינת הר וגם של בחינת סיני. רבי שמחה בולי מפשיסחה לימדנו שצריך כל אדם שיהיו לו שני כיסים בבגדו, כן? בכיס אחד יש פתק עליו כתוב, מכירים, בשבילי נברא העולם. ובכיס השני, מה כתוב בפתק? אנוכי עפר ואפר. כלומר, הר סיני. שפת אמת פרשת בעלותך, אגב, בכלל בחסידות פרשת בעלותך, יש הרבה עיסוק בענווה, שם כל התיאורים על משה רבנו. והפסוק בכל ביתי נאמר לו, מקור ו', דאיתא במדרש, תחתונים אינם יכולים לעמוד בתפקודיו של מקום, ובמתן תורה היו רואים כל בני ישראל נביאים, ויש הרבה מדרגות בנבואה, ומשה רבנו עליו השלום, בכל ביתי נאמנו, וזכה לנבואה עליונה, שהיה מוכן לעמוד בזו הנבואה העליונה, כי משה רבנו שלום כתיב בי איש האלוקים. אמרו במדרש, מחצה איש ומחצה אלוקים, כן? אגב, האדון השם, רב אבין, בדברים רב הפרשת א' כמדומני, אומר שם משהו פעילי. וזאת הברכה, ברוך השם, אישה אלוקים, מה זה אישה אלוקים? חציו ומטה, גרטל ומטה, איש, חציו ומעלה אלוקות, אלוקים. כך אומר רב אבין מגדולי האמוראים במדרש על משה רבנו. הוא חצי איש, חצי אלוקים. כמו בת ים, כדי קדושה. כן, חצי איש וחצי אלוקים. וזהו שכתוב, ואיש משה ענב מאוד. פירוש, זה החלק איש שבו היה ענב ושפל. אבל חלק אלוקים שבו, אדרבה, היה מתעלה יותר מן המלאכים, מזה הטעם עצמו. זאת בזוהר הקדוש, מן דהיו זהיר, איהו רב. אחד הציטוטים אוהבים עליי בזוהר הקדוש, שיחלתי להכיר בתור ילד, כן, מן דהיו זהיר, איהו רב. כלומר, מי שהוא קטן, הוא גדול. אגב, ההמשך של המאמרה, ומן דהיו רב, איהו זהיר. מה, אתה רב? לא, אני זהיר, אני לא רב. כי מן דהיו זהיר, איהו רב. ומן דהיו רב, איהו זהיר. לא רבי יקוד שבריחו, אלא לדאיזדאיר. מי שקטן, אני מתרגם, מי שהוא קטן הוא גדול, ולא יגדיל הקדוש ברוך הוא, אלא מי שמקטין עצמו. אמרו חז"ל, בגסות הרוח, אין אני ויוכל מדור, כמו כן משבל השלום שעליו מאוד, שרתה עמו השכינה, ומדבר בתוך גרונו. כותב הרבי בתורת מנחם, תורת מנחם חלק ד', חיי שרה תשי"ב. והנה הכלי לעניין השמחה באלוקות הוא הביטול, ובמקום שיש ביטול, הוא גילוי השמחה העליונה. מה שאין כן בהרגשת היש, לא ישנו, כלומר לא ישנו, אין, עניין השמחה. וזה מה שכתוב, ויאספו ענבים באדוני שמחה. והענבים דווקא הם, מוסיפים שמחה בשם. ולכאורה נפלא הדבר, היא ענבה בשמחה, הם בתנועות הופכיות. והענבה היא התנועה דקיבוץ, ושמחה היא התנועה דהתפשטות והתרחבות. ואיך אפשר שעל ידי הענבה יגיע אדם לשמחה? אך העניין הוא, דהענבה אינה השפלות הבאה מצד פחיתות הנפש, שאינו מוצא טוב בנפשו, אלא עניין הענבה הוא מצד היעדר הרגש עצמו. דאגם שיודע מעלות עצמו, אינו מחשב את עצמו למציאות, דאין זה שאינו יודע מהטוב שלו, כי אם יודע שהוא טוב וישר בכל דבר, ומכל מקום אינו מחזיק טובה לעצמו להיות בטל בעצם. כלומר, הוא יודע שמעלתו היא מבחינת הר, אבל עם זאת הוא מחזיק עצמו לבחינת שלי. המשיך הרבי ואומר, ועוד כאשר מתבונן, אשר כל הטוב שלו אינו מצד עצמו, אלא בא בירושה לנו מאבותינו. הרבי יזכה, במער באתי לגני, נכון? כל השווים חביבים, לא כל החביבים שווים, אלא כל השווים חביבים, מצד זה שאנחנו הדור השווי, אני מי אני ומה חיי, אבל אני השווי, ולכן הדור השווי זה הדור שיתקה לגאולה. אני אמשיך בו בהמשך, שהענבה הזו היא כלי השמחה, ומזה באה הענבה, מאחר שאין זה בכוח עצמו, שנאמר במשה, משה ענם כל האדם שעל פני האדמה, הגם שידע את הטוב שלו וכולי, מפני שזהו מה שניתן לו במתנה מלמעלה. וחשב שאילו היו כוחות אלו אצל מישהו אחר, היה גם כן במדרגה הזו, ועוד שאפשר שהיה מגלה את הכוחות עוד יותר ממנו. והענבה הזו היא כלי לעניין השמחה, ומסביר פה בהמשך את העניין, שמי שיש לו חיסרון בענבה, יש לו גם חיסרון בשמחה. אנשים מלבטא שהם שמחים. אנשים שהם לא המתנים גאוותנים, מאוד קשה להם לשמוח, וגם שהם שמחים, שמחה חיצונית, שמחניפים להם, זה פייק, זה לא אמיתי, זה לא מחזיק מים. הרבה אנשים, בוא נצא להעלות פה, לא פה עכשיו קומה ולהעמיק יותר. טוב, תגידו, שכנעת אותי, יאללה, נהיה הנבטנים. אבל הרבה אנשים נופלים, והרבה אנשים נפלו, לא בגלל שלא הייתה בהם ענבה. אלא אדרבה, הייתה בהם ענבה, אבל למה הם נפלו? כי היה להם too much. היה להם יותר מדי ענבה. אתם יודעים איך אומרים בעברית מקצועית? יותר מדי ענבה, איך זה נקרא? זה נקרא ענבה פסולה, בספר החסידות. אוקיי? ענבה פסולה זה בשורש הגאווה הנסתרת שהיא הכי הכי חמורה. נו נו, תגיד דבר תורה, לא, מי אני, מה פתאום, אני לא ראוי, אני... יאללה יאללה, אתה למדת שושם הישיבה, תגיד דבר תורה, כולם פה עכשיו מסייעת, אתה בייניש, תגיד דבר תורה, מה הסיפור? לא, אני לא ראוי. אז מי ראוי? אם לא אתה. יאללה, דבר, מה אתה עושה? אני חושב שהייתי בשיעור ב', בדיוק החדר הזה היה בבנייה, עוד לא היה צבוע, עוד לא היה מושלם, והחליטו פה עושים את ההתוועדות, כי כל האגף היה בבנייה, עושים פה התוועדות יד כיסא, שההתוועדות הכי גדולה בשנה, ואתה יודע, ככה מחדר, זה היה עושים בקרוון בחוץ, זה מאוד מאוד צפוף, איפה עם שהחנות, המכונת פחיות, שם נדחסו כל הישיבה, מאוד מאוד צפוף, פה אמרו, יהיה רווחה, וגם פה היה צפוף מאוד. ומי שערך את ההתוועדויות, זה מי שלימד חסיד בישיבה, צ'י קפינסקי, שמתקוע בחייו, שערך חסיד חב"ד מהישיבה. ואחד החבר'ה שנה מעלה, אני ממש זוכר את זה היטב, שהוא לא טיפוס שעסק בחסידות כל כך, כזה קם פה בינת החדר, ואמר, אמנם אני לא ראוי לדבר, אבל אני רוצה להגיד משהו. ואז אמר לו צ'י קפינסקי, אז תסתום את הפה. אמר לו ככה, אמר לו מה? אמר לו, אז תשתוק. אמר לו, לא, אני רוצה, אמרת שאתה לא ראוי? לפחות אל תהיה שקרן, אל תדבר. לא, אני רק, הוא לא נתן לו להוציא מילה כל ההתוועדות, הוא חינך אותו. כאילו אם אתה אומר שאתה לא ראוי, אז אתה לא ראוי. אל תגיד כאילו, כאילו מליצה, כאילו מס שפתיים, אני לא ראוי, אבל אני רוצה לדבר. אם אתה לא ראוי, אז אתה לא ראוי, הוא לא נתן לנו לדבר כל ההתוועדות, עד שתיים, אני ממש הייתי מבסוט מזה. כאילו זה היה לימוד, אני לפעמים מסיבה בית כנסת, מי שאומר, תראו, אני מתנצל, אני לא מדבר, אבל גם היי ביקן. אם אתה לא ראוי, מה זה? יאללה, יאללה. ענווה אמיתית. רבי יקותל יהודה טייטלבום, הנכד של הישמח משה מאויל, שאחרי זה השתרח מלחזיות סאטמר, בספרו ייטב לב, ייטב לב שתבות יקותל יהודה טייטלבום, כן? אז הוא מדגיש עד כמה מסוכנת הענווה הפסולה. המקור הזה התחדש לפני שבוע מחברי הטוב, רבי בעל וקסר שלי, את ראש הכולל בישיבת אורות שאול, שלח לי את הקטע הזה. ייטב לב על פרשת נוח. מה שפרשו המפורשים על פסוק בפרשת עקב, ועתה ישראל, מה אדוני עכשיו ממחקים לעירה וכו', שוישו בגמרא בברכות דף למד ג', עתו עירה מילתא זוטרתא היא? מה עירה זה דבר קטן? לכן פרשו דאחי כאמר, מה? מה זה בחינת ענווה? כן, ואנחנו מה? מה? השם אלוקיך שואל מימך. השם אלוקיך שואל מימך, מה ענווה? אבל לא לחטוא על ידי הענווה. בדרך שפירש הציג לדוש מורן הרב זושה, כן? מעלי פה לתחול לך חברה רבה. על הפסוק בתהילים, כי הלל רשע על תאוות נפשו. מה אומר רב זושה? בשביל תאוות נפשו, הוא ענב כמו הלל, כן? ומשפיל את פה, שמגיע לחטא, לא, אני לא כזה צדיק, אני יכול לשאת את זה, אני יכול לזרוק, כן? הוא משפיל את עצמו לחטוא במה שלא נאה לו, ולא יעתה אליו עשות פחיתות כזה שעושה. ובענווה הפסולה כזה לא בחר השם. כי אם שיהיה ענב, ובחינת מה להירא את השם על ידי זה, בהכיר שפלותו וגדולת הבורא יתברך, ומזה יגיע היראה והפחד ובושתו מן יתברך שמו. האדם המאמין צריך להאמין שהוא הר, אבל כל מעלותיו, כוחותיו, יתרונותיו, העליונות שלו כהר, זה מכוח הקדוש ברוך הוא. וזה אמור להוליד בו את בחינת הענווה האמיתית של סיני. עכשיו, ספרי החסידות מלאים בכך שהאדם הישר צריך להאמין בעצמו, כן, אורות התורה, פרק י"ד, פסקה ב' וכולי, או צדקת הצדיק קנ"ד, כשם שצריך אדם להאמין להשם יתברך, כך צריך להאמין בעצמו, ובשיחות הר"ן, עוד קמ"ם, שם רבנו מוכר את רבי נתן, ואומר לו, אתה חסר אמונה, אתה לא מאמין, אומר לו, אני מאמין בשם, הוא אומר לו, כן, אבל אתה לא מאמין בעצמך. ומי שלא מאמין בעצמו, אז יש לו כפירה, הוא לא מאמין בשם, כי זה אותו דבר, מה שהשם נתן בו. עכשיו, לכאורה, ניתן להקשות. איך אפשר לאחוז את החבל בשני קצותיו? לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כלומר, גם להיות ענוותן כסיני וגם להיות הר. כותב על כך הנתיבות שלום, הלכה למעשה. אני אוהב שהחסידות זה לא רק דרושים מבורטים, אלא זה ממש הלכה למעשה איך לעבוד את השם. הוא מבואר על פי זה מעניין שמיטה אצל הר סיני, כי בהר סיני מצינו את קדושת המקום, ששייך שתחול קדושה על הדומם. על כן נזכר זאת כהקדמה למצוות שמיטה, דכשם שבהר סיני הייתה קדושה, אפילו בדומם, כך גם בארץ ישנה קדושה בחינת שבת. וזה גם ביור דברי המשנה, משה קיבל תורה מסיני, דמקשים בזה שאת צריך לומר, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אלא ביורו, דיני באמת איך מסוגל בשר ואדם לקבל את התורה הקדושה, אלא התשובה היא מסיני. שהרי הר סיני הוא דומם, ואף על פי כן חל עליו קדושה, ועליו ניתנה התורה. וזהו פירוש משה קיבל תורה מסיני, שמצא חיזוק לעצמו מסיני, שהקדוש ברוך הוא מקדש אפילו בשר ואדם בתוך התורה הקדושה, כמו שהר סיני הדומם, כיוון שניתנה עליו התורה, נתקדש. והוא על דרך דאיתא בבית אברהם, בשם הרב הקדוש מרדונס, תפארת שלמה, על הפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. שאדם הרוצה להתקרב לשם יתברך, ילמד קל וחומר מן הבהמה. שאם בהמה פשוטה מתקדשת, על ידי שבשר ואדם אומר לה שתהיה קדושה, כן, פרה זו הקדש, מקדיש אותה לשמיים. הרי שכל שכן, בקל וחומר, שכאשר יהודי מקבל לעצמו קדושה, ואומר, אני רוצה להיות בקדושה, ולהיות קודש לשם, ולא להסתכל, אסור להסתכל, ולא לדבר מה שאסור לומר, ולא לך מה צריך לאכול, להוסיף קדושה על קדושה, ודאי שבאותו רגע הוא יהיה קדוש. ועל דרך זה הוא פורש מה שקיבל תורה מסיני, שנשא קל וחומר מקדושת הר סיני במתן תורה. בסיני פסקה זו המתן. הכוונה לזוהמת הנחש, שדבקה בנו בחטא הראשון, והזוהמה היא פועל יוצא של פסולת חיצונית, שנדבקת בנו בקליפה, בקליפה. וזה הפועל יוצא של הכללה, בזיעה תפך תאכל לחם. מה זה זיעה? זיעה זה מותר הגוף. זה פסולת שהגוף יוצא, שאדם עובד מאוד קשה, מתחמם, כתוצאה מעיסוק יתר בפרנסה, נכון? הזיעה מזכירה לנו את הזוהמה של החש הקדמונים מאז החטא. אבל כשמגיעים מהר סיני, לסיני פסקה זו המתן. בשעה שאני מתחבר לסיני, לתורה, לענווה, בהכנעה, שאני נוהג בעצמי שמיטה. מה עניין שמיטה להר סיני? על הזמן שלי, ומתחבר, אני צריך לישון, לא, אני שם עוד שרקות, עושה עוד דף יומי. עושה עוד רמב"ם יומי, עוד משנה, עוד הלכה. חשבון הזמן שלי, חשבון הזמן שאני רואה כדורסל, הזמן שאני יכול לאכול, לישון, לא משנה, אוקיי? אז פסקה זו המתן. כאמור, הפתרון הכי יעיל נגד הסמ"ם, זה לעומת זה, זה הענווה, אותה גימטריה. בשמיטה, מה זה שמיטה? הפקר. הכל חוזר למקור, לשוש, מפקיעים הכל. את כל הנכסים שהם כביכול משעבדים אותנו, קושרים אותנו, מגבילים אותנו, מגלים פתאום שפסקה זו המה שלנו. שמיטה זה לא רק אחת לשבע שנים. שמיטה זה רק משהו גדל במשק חקלאי. אחרי בשנת השמיטה לפני 9 שנים, היה לי... 9 שנים? כאילו, 8 שנים, 8 שנים. היה לי חברותה, גרתי אז בגבעת שמואל, היה לי חברותה, איש עסקים, עמיד, שהוא החליט לשמט. עכשיו, אין לו קרקעות. קרקעות לו זה בניינים, זה נכסים, אין לו שדות, זה בקרמים, בזיתים. אז הוא אמר, איך אני יכול לשמט ולהפקיר? אז הוא החליט שהוא מפקיר את הזמן שלו. בשנת שמיטה, כל יום, מ8 בבוקר עד 11 בבוקר, אין פגישות, אין פלאפון, בית מדרש יושב ולומד. למדנו חברותה, קדושת לוי, שנה שלמה, היה 3 שעות, היה מחייך, חבל על הזמן. וזה שמיטה. לפעמים יותר קל להפקיר את השדה, מאשר להפקיר את הזמן שלך. עכשיו ממילא, כמו דיני הקדש בקורבנות, שהזכיר תפארת שלמה, ברגע שאני מקדיש משהו, חל עליו קדושה, ואפילו דומם. אבל אחת כמה וכמה שאני יכול להקדיש את עצמי, או לפחות להקדיש את עצמי בזמן מסוימים. עכשיו בבית מדרש, אני בלי טלפון. מתפלל, לומד, קודש. לכן קרקע בגימטריה 470, שבגימטריה עת, פשט, עת זה זמן. לכל זמן ועת חופת אחת שמיים. נכנסתי לבית הכנסת, לבית המדרש, אני סוגר את הפלאפון. הפלאפון לא עליי, אפילו לא לשם אותו בתיק, לא על רטט אפילו. כל קל וחומר שלא על רעשים, נכון? אלה מואב יוחזה מורד. טוב, זה... אבל פלאפון אפילו לא יוחזה מורד. זה דוגמה קטנה, אני בא בכלל מיכל ערבית, יש רבע שעה בין ובין, אז זהו, משאיר את הפלאפון סגור. לומד משניות, לומד שם קרא בכלל תרגום, רמב״ם, דף יומי, לא משנה. בזמן הזה שאני לא בבית, מנחה, לימוד, ערבית, אל תהיה עכשיו בוואטסאפ, אל תהיה במיילים, אל תזוק עכשיו, כן הפסקת אש, לא הפסקת, שחרר. שחרר, זה דוגמה קטנה, אבל מעשית, לאדם מקדש אתמו מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. אני חושב שאחד הדברים שהכי חיברו אותי לאדמו"ר הקדוש מקומרנו, לזכותו מגן עלינו, זה היכולת שלו לאחוז את החבל שתי קצותיו, גם להיות הר וגם להיות סיני. יש לנו, אתם יודעים, אדמו"ר מקומרנו נפטר בנצח שבנצח. 25 ימים לעומר. יש שתי שיטות בעבודת ימי ספירת העומר בכוונות. השיטה הרווחת, שאני חושב שכולנו מכוונים אותה, זה שמתחילים ביום הראשון ומתקלים איזה מידה? איזה חסד? חסד שבחסד. יום השני? גבורה שבחסד. יום השישי? יסוד שבחסד. יום השביעי? מלכות שבחסד. ואחרי זה חסד שבגבורה, מלכות בגבורה, עד שביום האחרון מה מתקנים? מלכות שבמלכות. זו שיטה אחת. אבל יש שיטה אחרת שמתחילים מלמטה. ביום הראשון מכוונים את המלכות שבמלכות. ביום השני מכוונים יסוד שבמלכות. ביום השביעי מכוונים חסד שבמלכות. אוקיי? ביום השמיני מכוונים מלכות שביסוד. מלמטה למעלה, הפוך לגמרי. עכשיו, אגב, אנחנו מכוונים היום בספירה של המקובלים שיטה הראשונה, חסד שבחסד עד מלכות שבמלכות, אבל בכוונות המתקדמות של האריזל יש גם ביטוי לכוונה השנייה, מבחינת המקיפים. יש אור מישר ואור מקיף, לא יודעים איזה כרגע. מבחינת המקיפים חייבים מלכות שבמלכות, עושים כאילו הפוך לגמרי. וככה נמשכים את דברים בכל ימות הספירה. מתחילים אור ישר, אור פנימי מהחסד ומטה, ואור מקיף מהמלכות ומעלה. כשאנחנו מגיעים להילולה של הקומרנר, נצח שבנצח, מה זה 25 מתוך 49? 3 שבועות, 4 ימים לעומר, נצח שבנצח. זה היום היחיד בספירה שבו מה קורה? זה בדיוק אמצע הדרך בין האור הפנימי והאור המקיף. מהחסד שבחסד, והמלכות שבנצח, בנצח שבנצח, זה היום שכולם סופרים אותו דבר, הכל מתלכד. זה מרכז בו שתי שיטות העבודה, גם העבודה של מלמעלה למטה, חסד עד המלכות, גם מלמטה למעלה, מהמלכות עד החסד, מתלכדות. אז אפשר לומר שזה העניין של הקומרלה, להיות הר וסיני. היכולת לחבר את העבודה מלמעלה, אני הר או מלמטה, אני סיני, ולחבר ביחד. הוא עצמו כותב את זה מקור יהוד, הקדמה לנתיב מצוותיך. הקדמת המחבר. שימו לב מה הוא כותב על עצמו. אמר המר, הנבזה והשפל, אמת מארץ תצמח, ושפלתי מארץ, חרפת אדם ובעם, גרעין נפסד ונרקב, וממני יתמח זר הקודש. לזרוע באור החיים, להבליב לבבות בישראל לתורה לעבדה וחומה הפנימית, מתוקת של הפצופים וכו' וכו' וכו'. לטולף של זכחה ולהרה במידות טובות ישרות, לטעום טעם האור הגנוז, עולם הבא בעולם הזה, דברים המאירים עיניים, לפתוח שערי שמיים, תראו מה אני כותב, שערי רחמים ושערי רצון, ולמזג גם מידות בתחילת הזיכוך, ענווה ושיבות הרוח, אמת, וללמוד בהם על צד הכוונה לנפש ולזכחה. מה הוא כותב פה? אני נבזה, שפל, גרעין נפסד ונרקב, אבל גם, או בגלל זה, ממני יתמח זר הקודש, ממני תלמדו איך להתלהב, להלהיב לבבות לישראל התורה. ובקטע הבא, אני חושב שהקומרלר בעצם מסכם את כל המהלך של השיעור, למה צריך להיות גם הר וגם סיני. זה מנתיב מצוותיך, נתיב התורה. מקור י' א'. אלא שהכנעה אחת מחפרת ומבטלת כל גזרות רעות. ובזה תבין עניין ההכנעה כמה מפילי פלאות, ובאמת לכמה עניינים צריכים התחזקות. כתם ויגבה ליבו, חזק ואמץ. החזיקו עצמכם לגדולים, כמבואר בדברי מרן, בתורת יעקב יוסף, כן, שמעתי ממורי, שרוב ענוותנותו של אדם גורם שנתרחק מעבודת השם יתברך. זה משפט מדהים, הוא אומר בעל שם טוב הקדוש. מבינים מה אומר פה בעל שם טוב? שלמה אדם מפסיק עבודת השם? למה אדם מתרחק מעבודת השם? בגלל שהוא ענוותן יותר מדי. שבגלל הענווה המקולקלת שלו, אני אסיים שעס, לא, אני לא בן, זה לא בשבילי. מה? תעשה דף יומי, מה קרה? שבע שנים צייר. לא יכול דף יומי, תעשה רמב"ם יומי, כל התורה כולה, שלוש שנים. פרק ליום, 7-8 דקות ביום, סיימת פרק, הלאה. שלוש שנים, סיימת כל התורה כולה. לא, אני אדם עובד, אני לא ראוי, די כבר. די, תתחיל, תקפוץ למים, יהיה בסדר. אומר הבעל שם טוב, שרוב ענוותנותו של אדם גורם שנתרחק מה שנתרחק, למה? שמצד שפלותו אינו מאמין. אינו מה הוא לא מאמין, כי האדם גורם די תפילתו ותורתו, שף על כל העולמות. וגם המלאכים נזונים לייחודים שלו, שיוסף בכל דבר גשמי, אכילה ושתייה ומסמתה ותורתו, ותורתו ותפילתו. אומר פה אדמו"ר מקומרנה, שאילו היה מאמין זה, שהתפילה שלו פועלת דעות ונצורות, הוא מחזק עצמו, כמה היה עובד השם בשמחה וטוב לבב מרוב כל, והניזהר בכל עוד שוטרה התפילה, בכל דיבור דיבור שמדבר. כן? אנחנו עכשיו עומדים במסכת ברכות, פרק שישי, נכון? כיצד מברכים, ברכות הנהנים. אם אנחנו נאמין ונבין, מה קורה שאנחנו בורא פרי העץ על התפוח? שנברר שהכל נהיה בדברו על המים שאני שותה עכשיו. מה זה פועל בשמיים, ביום התחתונים? אז לא היינו מחמיצים ברכה. היינו מברכים, הכל בורא את האדמה, כי מצוות אנשים מלומדה. היינו מברכים! ואני יודעים מה פועל פרק תהילים בשמיים, אז זה עובר לנו יום אחד בלי תהילים. כל חודש מסיים תהילים. מוצב ארצה, אבל באמת וראשו מגיע השמיים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, בסיבתו, בגללו, בסיבת המוכין שלו. היחס העדין, היחס בין מבחינת הר לבחינת סיני, זה דק ועדין מאוד. בקלות, אפשר בלי לשים לב לבצע השגת גבול, בין הגבול של הר לגבול של סיני, והיה צריך חורבן גדול, או חורבן מחמת הגאווה הסרוכה, כמו הערים שהדגיעו שעליהם תינתן התורה, או חורבן מחמת הענווה הפסולה, וצריך להתפלל לטהרה אמיתית, טהרה פנימית של המידות שנדע לכוון לאמת. מתי להיות הר, מתי להיות סיני ולקבל תורה. על שאול המלך נאמר מצד אחד בשמואל פרק ט', ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מצד שני, מה נאמר על שאול? נחבא אל הכלים. זה האיזון הנכון, ולכן בגלל זה שאול נבחר להיות מלך, המלך, לא סתם מלך ישראל. המלך הראשון, זה שאול. כמה זה שאול בגימטריה?
337.
יפה! 337, יפה. 337, שזה בדיוק בגימטריה, בהר סיני. פשוט! לא סתם בהר סיני זה שאול, כי שאול הוא הדוגמה לגבוה מכל העם, אבל נחבא אל הכלים. לכאורה, אם הכל היה קשורה, אז באמת שאול ומלכותו היו נכונים עד עולם. וימרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. עם משיח בן שאול. אבל לא. ברגע ששאול מומלך והופך להיות מלך, האיזון הדק בין הענווה לגבלות מופר. שאול מרחם על אכזרים, ולבסוף לא עלינו, הוא מתאכזר לרחמנים. תראו במקור י' ב', שמואל א' פרק י', ויצא כשומת העם אל המצפה, ואז שם כל העניין של ההכתרה, של שאול, נכון? ואתם עשתם את השם אלוהיכם, אמרו משה לכם מכל רעותיכם, מצרותיכם, וכולי וכולי וכולי, ושם עשתם את כל הגורל, ועד בסוף מה יוצא? ויקב את שבט בנימין למשפחותיו, ותילחם משפחת המטרי, וילחד שאול בן קיש, ויבקשו ולא נמצא. וישאלו איפה הוא נמצא וכולי וכולי, והנה הוא נכבה אל הכלים, מתחבא במחסן של הכלים. ויריצו ויקוחו משם יצא בתוך העם, ויגבה מכל העם, משמו ומעלה, והם ישבו אל כל העם, הריתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם, ויכול להראו, יחי המלך, אין, יחי המלך, וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר וכולי וכולי, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם, ובני בליעל אמרו, מה ישיינו זה? ויבזו, ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש. החבורה של ארחי פרחי, שוכני ברזלים ככה בשבת בערב, כן? ששבב כאלה? מי זה שאול? מבזים אותו, מלגלגים עליו, ו... לא מבין למחה. עכשיו שאול שומע על זה? הוא שומע. כלומר, אם שאול שומע, זאת אומרת שכולם שמעו על זה. מה עושה שאול? ענוותן, מחריש. אחרי זה בפרק י' א', שאול מושיע את אנשי יבש גלעד, ואז העם רוצים להיפרע, איפה אלה שביזו אותו, כן? אחרי במבחן התוצאה הראשון שלו, יצא גב גבר בקרב, אז בוא ניפרע באלה שמרדו במלכות וביזו בשאול. ומה שאול אומר? תראו מה קורה י' ג', שמואל א', פרק י' א', ויאמר העם אל שמואל, מי אומר שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה גדולה. לא מדובר כאן ברחמים של שאול, מדובר פה בטעות קריטית. ושאול הולך לשלם על הטעות הקריטית הזו, כי זה הופך לדפוס פעולה שיטתי אצלו. שאול לא ידע לאזן במבחינת הר לבחינת סיני, כמו ששמואל מוכיח אותו. איפה הוא מוכיח אותו? פרק תדבב, נכון? ויבוא שמואל אל שאול, ואומר לו שאול, ברוך אתה על אדוני, כמו תדבר אדוני, מקום יהודה לפניכם. ואומר שמואל, כן, לא כתוב פה מה כתוב פה? כל הצון הזה באוזניי. אז הוא אומר, לא, אומר שאול, מה אתה רוצה? והמלכי הביאום, אשר חמה לעם על מיטב הצון והבקר, וכולי וכולי וכולי. אני מדלג קצת לקטע המודגש הבא, ואומר שמואל, אלוהים קטון אתה בעיניך, מה אתה מקשיב לעם? ראש שבטי ישראל אתה! ואם שחרך, אדוני לך כל ישראל, מה אתה מקשיב לארחי פרחי? אתה המלך, אתה המשיח. ולכן הוא אומר לו, מה? הלך עליך. ולמה לא שמעת בקול אדוני, ואתה תשאל עליו, אתה שר בני אדוני, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ואז אומר לו ככה, יעל מאסת את דבר אדוני והיא מסכה ממלך. ושאולו לא, חטאתי וכולי וכולי. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך כי מאסת את דבר אדוני והיא מסכה אדוני מיות מלך על ישראל. ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרא. ויאמר אליו שמואל, קרא אדונת ממלכות ישראל מעליך ומתנה לרעך, נתנה היום לרעך טוב ממכה וכולי. אתה קטון אתה בעיניך? מה אתה סיני? אתה הר! אתה ראש שבטי ישראל, אתה משיח השם! ומה התוצאה? אתה כבר לא תהיה מלך. המלכות תעבור למישהו אחר. ודוד המלך, שהוא עדינו עצמי, הוא גם הר וגם סיני. ודוד המלך עצמו משתמש בטיעון הזה, בטיעון עקרוני, שיש לו עם מיכל בת שאול, וזה שמעתי מחברי בני ההוז, השם יזכהו וחייהו, שלימד אותי בפרשת שמיני, בדבר התורה שלה בקהילה, אצלנו, את הרעיון הנפלא הזה. בשמואל ב' פרק וב, אני לא אקרא זה, זה לפניכם, וכל הסיפור שמביאים אחרי שהפלישתים מחזירים את ארון האלוהים, אז דוד רוצה לעלות אותם מאזור בית שמש, לעלות לירושלים, ואז שם את הסיפור הטרגי שהארון עומד ליפול, ומי נחלץ להחזיק אותו? עוזה. עוזה, ומה קורה לעוזה? בר מינן בית במקום, ואז מביאים את זה לדואג וכולי, ומה שנקרא, לא לדואג, כן, בקריאת יערים וכולי, ואז דוד המלך משחקים, כמו שנקרא, שמחים וכולי, ועשהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון אלוהים, ואחיו לפני ארון, ודוד לכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל יוצאי ברושים, ובכינורות ובנבלים, ותופים מנענים ומטלטלים, ויבוד גורן נכון, ראינו וכולי, ואז אצל עובד אדום הגיטי, ואז הם שוב פעם חוזרים על העניין, כל את הקטע המודגש, ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור יפורבד, ודוד בכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בדורה וכל שופר, והיה עונתי בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה מבעד החלון, ותרד המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. מוכר לכם השורש לבזות? כן, כמו שביזו ויבזו ויבזו, שאול. ואז דוד, קטע המודגש הבא, וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, היא אשתו, כן? ותומר, בציניות כזה, מה נכבד היום, מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני המאות עבדיו, כי הגיעות הנגלות אחד הריקים. לא שייך. פס נישט. נישט שייך. מה אומר דוד למיכל? ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד אל עם אדוני, על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המאות אשר אמרת, עמה מכבד. למה דוד מזכיר למיכל שהוא נבחר למלך אחרי שהשם מדיח את אבא שלך? מה, היא לא יודעת את זה? כותב כך רבי אלכסנדר זושה פרידמן, השם יקום דמו, שהיה מראשי התרגמות החסידית בפולניה, ונרצח במידניה כמדומני, השם יקום דמו. ובילקוט אני יודע שפשע במעיינה של תורה, הוא כותב ככה. וזה למדתי מבני העוז, השם זכו וחיום. אני מקריא, נביא גאולה לעולם. לשמה הזכיר כאן, מקור תת זין, לשמה הזכיר כאן דוד מאביך ומכל ביתו, ברם, חכמנו אמרו שאול באחת ועלתה לו, כלומר, לא היה בו בשאול המלך אל החטא אחד, שהשאיר בחיים את צאן המלך, ואף על פי כן, נחשב לו חטא זה בכל חומרתו עד כדי אובדן המלוכה. שאול בגודל צדקותו, ביקש לצאת גם ידי הבריות, והתחשב בדעת ההמון. ואכן בזה התנצל לפני שמואל הנביא ואמר, אשר חמל העם על מיטב הצאן, יראתי את העם וישמע בקולם. אולם בכך הוכיח שאול שאיננו ראוי להיות מנהיג על ישראל. משום שמנהיג, מנהיג אין לו להתחשב בדעת ההמון כשהמדובר הוא בכבוד שמיים. כי אם עליו לעמוד עמידה איתנה ולהנהיג את העם. ולא שהעם ינהיג אותו. ואכן השיב על כך שמואל הנביא, הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. הלא מנהיג ישראל אתה, ומה לך איפה לשמוע בכל העם ולמלא את רצונו בתוך מורה. לכן קרא אדוני מלכות ישראל מעליך. אינך ראוי אפילו להיות מלך, שכן מנהיג המונהג בידי אחרים, אינו בכלל מנהיג. ובכן כאשר הוכיחה אתה מיכל בת שאול לדוד, על אשר אינו בוש, איננו בוש מפני העם, מופת מחכה לפני אהרון, ואמרה לו, אשר נגלה היום לעיני המאות עבדיו, כאילו תחלת עריקים, השיב לדוד, לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, הלא דווקא משום כך מאס השם יתברך באביך מיות מלך, מפני שהיה מתחשב בדעת העם, והיה מתיירא מפניו, ואם השם יתברך בחר בי למלך ממקומו ואמר, הוא נתנה לך הטוב ממכה, הלא הרי לא אוכל לחזור, גם אני על החטא הזה, ולהירתה מפני צחוק ותגובתו של העם, כן, מה יגידו? בעת שאני מביע את שמחתי ורוקד ומחכה לכבוד השם יתברך. הלא לשם כך נבחרתי להיות מלך, כדי שאני אנהיג את העם, ולא שינהיג העם אותי ולמדני אורח חיים. זה פירוש נפלא. מדובר כאן על דקי דקויות עדינות שבנפש. כל אחד צריך להיות ישר כלפי שמיה וכלפי ערה בפנימיות שלו, כדי לזכות לאיזון המיוחד. אני אתגיד את זה בסיפור, כבר סיפרתי בעבר, אבל, ובזה נסיים, חביב עליי מאוד. בדחילו ורחימו, רב יצחוק נכנס אל מורו ורבו, האדמו"ר הקדוש של נפתלי מרובשיץ. פשיט לו קוויטלך, מה זה קוויטלך? זה פתק עם בקשה מרבה, שבו הופיעו כל השמות של בני משפחתו. אבל בקשה אחת, רב יצחוק לא העז לחשוב. שיינדלה, הבת הבכורה שלו עוד לא התחתנה, היא כבר התחיל לחתן אותה, ולרע של כל, אפילו פרוטה אחת לשלם. אז הוא לא רצה להציק לרבי בבקשות גשמיות על כסף ודברים כאלה, אז הוא לא כתב שום דבר, אבל הרבי הוא רבי. רבי נפתלי מרובשיץ, תלמיד שאחרי זה מלובלין. אומר לו, רבי יצחוק, מה עם שיינדלה? צריכה להתחתן כבר. רבי צחוק, ככה, עם הראש, כאילו, מה אני אעשה? אז אמר לו, הבנתי. אז תעשה מה שאני אומר לך. ביום חמישי, תעזוב את הבית שלך, ותלך אל עיירת הקיץ, עיירת הנופש, דורנה. אוקיי? אין לי מושג, איפה זה? איפשהו באירופה. ותעשה שם את השבת. ניחוש פרוע, גליציה. אוקיי? רבי יצחק היה מבסוט, הרבי אמר, הוא לא יודע מה שבדורנה, לא היה שם, אבל כנראה שם תבוא הישועה. טוב, עכשיו, הימים זה חושך מושלג. דורנה, היום זה עיירה, וטריה דורנה, זה צפון רומניה, זה לגבול של רומניה, פולין ואוקראינה, זה משלש הגבולות, שם מראי הקרפטים, שלג. עכשיו, בקיץ, כולם באים לשם כי יש שם אוויר טוב וקר ונעים. עיירת קיץ, בחורף, ועיירה מתה, כן? ורבי יצחק מגיע לשם, חמישי בלילה, הוא צועד ברחובות דורנה, כמובן כבר בא עם הקפוטה של שבת, עם השטרה של שבת, וטוב, מנהל הנגיעה, פתאום, אישה מביטה בחלון, 12 בלילה, מה היא רואה? אוי, אומרת לבעלה, מוטל, הגיע צדיק, צדיק, רבי, סוף יש לנו רבי, עכשיו יודעים איך רבי נראה, כי כל הקיץ הם רמונים, רבי, ועוד בחורף, וואו, צא החוצה, תזמין אותו אלינו. אז כמובן מוטל אומר לו, בבקשה, משקל אותי, בבקשה, בבקשה, רבנו, אדוני, נמרם לרבני, בסיינות שבת, אומר לו, לא, לא, אני לא רבי, אני איתך, אומר לו, וואי, גם צדיק וגם ענוותן, בכלל. טוב, וזה, פדיחו, טוב, אומרים לו, בבקשה, בוא תשם במיטה שלנו, והודיעו לכל השכנים, צדיק בא לעיר, בעזרת השם, ולהביא אותו למקווה, וכמובן, ואחרי קבלת שבת, יתיש, והוא ידרוש, רבי יצחק, כאילו, הוא לא, והוא לא נעים לו, והוא נבוך, וכמובן, כולם באים, עוד לפני שבת, ברכה, צריכה להתחתן, זה, זה, וכל מכן מבקש ברכה, מה הוא עושה? גם ברוך יהיה, בעזרת השם, ברוך השם, ותנו מטבעות, 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 כי אתה בא לרבי לא רק עם קבית לך, עם ביס אל הגלט, עם כסף, מטבעות, פדיון. הוא אומר לה, תקשיבו, לא, לא, גבל, איזה כפרת אבנות, אני לא רבי, אני לא רבי, אני לא רבי, אני לא רבי, עוד כסף, עוד כסף. הם אבסו אותי, עכשיו הוא אומר, אני לא רבי, מתחיל לבכות, וואי, וואי, איזה ענוותן. בקיצור, נשמע זעקה ליד הבית. תנו לי להיכנס, תנו לי להיכנס מקרי חירום. ואל החדר התפרץ יהודי. והוא אומר, רבי, 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 התינוקת שלו מפרפרת בין חיים למוות. חולה אנוש, ישר, אנא השם מושיע, השם מצליח ענה, בוא, לקח את היד, בוא איתי לבת. אז רבי יצחק מתחיל לבכות, הוא לא יודע, הוא לא זה, הוא מגיע, שם את היד על זה, ברכת כהנים, שבת היא כבר לבוא, בעזרת השם, ישועות ונחמות, ובעזרת השם, ככה נכנסה שבת, ובאמצע הטיש, פתאום דברים בזרת פנימה, בואי רבי רבוי סי, הנה הילדה, מרים אותה לכתפיים, היא קמה לתחייה, וואי, וואי. קיצר, רבי יצחק רוצה למות מפדיחות. הערצה שעברה סיים, במוצאי שבת, כולם מה שנקרא, הם באו אליו, בבקשה, טבח אותנו, לא נפקדנו בבן אף פעם, שהיינו בן זכר, איננו ילדים בכלל, והוא אמר, טוב, טוב, בעזרת השם, ככה, את חיה, הנה בן לשרה, אשתך, לוקח את הכסף ובורח משם. ואז הוא אומר, רגע, רגע, רגע. הוא יוצא מהעיירה, ופתאום, אמצע הלילה, פתאום בקרקרה, בא לקראתו, מסתכל בקרקרה, מרים יד, לא יתקח טרמפ. ומה הוא מסתכל? מי שם? מי רוכב בעגלה? הרבי מרופשיט, מורו ורבו. הוא התחיל לבכות, רבנו, מה עשית לי? מה, אתה חושב שאני רבי? מה זה צריך להיות? התחיל לבכות, קח את הכבית לך, תתפלל, קח את הכסף, לא צריך את זה בכלל. אומר לו הרבי, את הכבית לך אני אקח, אני אטפל בזה. אבל הכסף מגיע לך. קח את הכסף, ומזל טוב לשיינדלה. טוב? חלפה שנה, הגיע הזמן של הבת השנייה, של רבקלה. אז הוא כמובן מגיע לרבי, רבי, 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 מה נעשה? מה זאת אומרת? הוא כבר יודע מה הפטנט. לך לדורנה, הכל טוב, תעשה שם שבת. והוא אומר לו, לא, 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 הכל אני מוכן, זה לא, 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 רבנו. הוא אומר לו, אתה רוצה חתונה לרבקלה? תעשה מה שאמרתי. גבלת, איזה מרוך. אז הוא נוסע לדורנה. איכשהו מגיע לדורנה, ראש הקהל מנשק לו את הרגליים, וואו, אני לא מאמין, לפני שבוע, בשבת, נולדתי בן זכר, שבירכת, בוא תהיה סנדק, איזה רוח הקודש, בוא תהיה סנדק. וכל העיירה בטירוף מוחלט לגמרי, ופתאום רבי יצחק אומר, כאילו, רגע, אולי זה באמת הברכה שלי הועילה, כאילו, אולי יש לי זכויות בשמיים שלא ידע, הרי מה זה צדיק נפטר במצרפה, הוא אומר? צדיק נפטר זה שהצדיק בעצמו לא יודע שהוא צדיק, זה צדיק נפטר. השבת, אמר רבי יצחק בהתרוממות רוח, היה מבסוט, הוא חילק ברכות, הוא עשה עם היד כזה ככה, מכירים את התנועה? ככה, ומחה כפיים, והליף את כולם, וחילק ברכות, בטח עוד שנה בן ובת, ובזאת השם ויווג, ופה, חילק, שחק את המשחק כמו שצריך, עם המון המון כסף, ישם עשה לרובשיץ, הוא בא לרבה רבה רבה, והדלת סגורה, הוא דופק, רבה רבה רבה, זה אני, יצחוק! דלת סגורה. ואחרי כמה רגעים בא הגבאי ואומר לו, אסור לך להיכנס לרבה. אומר לו, מה? אומר, טוב, אולי הרבה עסוק וזה, אז חיכה לשבת, ובא שיט יד לרבה, שבת שלום, הרבה מתעלם, מסתובב, לא רוצה לדבר איתו. אומר לו, מה? אבל על הגבאי, אומר, אני לא יודע מה עשית, אבל הרבה לא רוצה אותך יותר לעולם. כלומר שלא תעיז לבוא לפה יותר. הוא לא מוכן, הוא לא זה, מה שנקרא, קיצר, עולמו חרב עליו, מה? קיצר, הוא נשאל לדלת של הבית של הרבה, התחיל לבכות, לבכות, עד שפתאום הרבה פותח לו. הוא אומר לו, רבנו, מה עשיתי? למה אתה מרחיק אותי? מה חטאתי? מה פשעתי? אז אמר לו, או, הנה רבי יצחוק, ראש על המדבב, הצדיק הגדול, שמברכותיו נושאו אלפים. מה זאת אומרת? כמה חולים ריפאת? כמה עקרות פקדת? שמע, יש לי גם עוד כמה אנשים שצריכים, כמה עקרות, כמה חולים, אולי אתה יכול לעזור לי ולברך אותם, ויעזור לי מאוד, כאילו, אתה פועל לשאת בשמיים. אמר, רבי יצחק פתאום מבין שהרבי קולט משהו רף על עצמו. הוא אמר, לא, 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 עזוב אותי, אני כלום, 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 הוא סלח לו, ואמר לו מה שנקרא, תמיד תזכה לדעת את מקומך. אני חושב שהפרשה הזאת שמסיימת את פרשת חומש ויקרא, חומש הקדושה, שמתחיל בקורבנות, יוצא מצוות תלויות בארץ, ובאמצע מצוות אדם חברו, ועוסק בהרבה דברים. הברכה הגדולה של הקדושה, זה שנזכה כולנו להיות בבחינת המכיר את מקומו. כי מי שלא מכיר את מקומו, אין פה קדושה, יש לך קדושה. עכשיו, אדם שהוא מכיר את מקומו, הוא יודע מתי להיות הר, מתי להיות סיני, וחזה חלי, חזה שלום, לא לעשות סוויצ'ינג, החלפה שהיא לא במקום, זה הכי גרוע. אדם שיודע להיות הר, ואם זאת סיני, זה ניכר במידת השמחה שלו, שנאמר! גם מבחינת אתר, גם מבחינת סיני, ולדעת מתי ואיך, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.